מנחות, דף קוף ח', מתחילים בעזרת השם, דף קוף ז', עמוד ב', 9 שורות מלמטה, תנא נתם. בכניסה לעזרה בבית המקדש, עמדו במעגל 13 קופות של כסף, קראו לכל קופה שופר, על שם זה שהפתח העליון היה צר, כדי שיוכלו רק להכניס כסף ולא להוציא, והפתח מלמטה היה רחב, שמשם הגזברים היו מוציאים את הכסף. אותם 13 קופות היו מיועדים כל אחד למטרה אחרת, כמו שרשי פה מביא על המקום. 7 מהם מפורשים מה נותנים בהם, תקלים חדתין, הכוונה מחצית השקל, מה שמביאים בחודש אדר, כדי שמתחילת חודש ניסן יוכלו להשתמש עם זה, לקנות קורבנות של ציבור, שבאמת יהיו קורבנות ציבור, שזה יגיע מכסף של כל הציבור כולו, אז לכן כל אחד היה מביא מחצית השקל, והיו שמים את זה בתוך קופה מיוחדת, בתוך לשכה מיוחדת אחר כך, שם היו מוצאים כל פעם כסף בשביל לקנות קורבנות, כמו קורבן תודה, קורבן מוסף, וגם תקלין עתיקין, הכוונה אחד שלא הביא שנה שעברה, וצריך להשלים, אז שם את זה בקופה של שקלים עתיקים, שקלים ישנים. הייתה הקופה השלישית, קינים, קורבנות של קן עופות, שאדם צריך להביא בשביל להיטהר, זב, יולדת וכדומה. הייתה קופה נוספת, שהיא הייתה מיועדת לגוזלי עולה, שאדם מתנדב להביא גוזלים של עולה לנדבה. ועיצים, אדם שרוצה להתנדב, אז הוא שם את הכסף שם. ולבונה, וזהב לכפורת, הרי 7 קופות. ומה היה שאר השישה קופות הנוספות? 6 מהם לנדבה. באותם השישה קופות היו נותנים את המותרות עודף שנשאר מכסף שייחדו לצורך קורבנות, או צורה אחרת של מותרות שהפרישו קורבן והוא נאבד, הפרישו אחר ומצאו את הקודם, נהיה בומום, פדו אותו, הכסף הזה גם נקרא מותר של קורבנות. המותרות האלה גם כן היו שמים את הכסף שלהם בקופות האלה, בשישה קופות הנוספות, והם היו מיועדים לנדבת ציבור. מה הכוונה נדבת ציבור? נראה בהמשך של הגמרא כמה פעמים נדבת ציבור, מה זה? במילה אחת זה לנדבה. מה זה נדבה, נדבת ציבור הזאת? אז רשי פה מסביר, דהו קיץ המזבח. קיץ המזבח זה מושג מופלא מאוד שהיה בבית המקדש. הרי על המזבח היו כל הזמן מקריבים קורבנות. כבוד שמיים היה מתקדש בצורה ממש מרשימה ומפוארת. עם ישראל הביאו בהמוניהם קורבנות חובה, נדרים ונדבות. כל הזמן היו קורבנות, אבל יש ימים שהשלג כבד בכניסה לירושלים, ואי אפשר להגיע. אז ימים כאלה היו יכולים לעשות מציאות לא נוחה במזבח, שאין קורבן, וזה נראה כאילו חלילה וחס אין חפץ בבית השם חלילה. אז היו מביאים קורבנות מלשכה מיוחדת, מכסף מיוחד, אותו כסף של נדבה, וקנו עם זה קורבנות, וזה נקרא קיץ המזבח. היו מביאים עם זה קורבנות עולה. הרי קורבן עולה, לפני שמקריבים אותו, מפשיטים את האור של הקורבן, ורק אחר כך מקטירים את הבשר על המזבח. האורות האלה, מי היה מקבל אותם? הכהנים, אומר רשי, והבשר היה על המזבח, והאורות היה לכהנים. ועל זה מדברת כאן הגמרא שלנו, בביאת המשנה, מסכת שקלים. תנן אתם, 6 מבין הקופות היו לנדבה. נשאלת השאלה, למה צריכים 6 קופות לאותה המטרה? אז יש לנו על זה 6 הסברים, בעזרת השם. למה באמת צריכים 6 קופות? 6 הסברים על 6 קופות. הסבר ראשון, אומרת הגמרא, כנגד מי? סימן, כדי לזכור את ההסברים, זה, לפי התיקון של הגרסה, זה כנז פשע. אז הדעה הראשונה שמביאה הסבר זה חזקיה, וזה האות קוף, שהיא האות האמצעית של שמו. אמר חזקיה, כנגד 6 בתי אבות הכהנים. בית המקדש, מי היה עובד שם? הכהנים. איזה כהנים? כולם היו צריכים להגיע כל הזמן. היו מחלקים אותם למשמרות. משמר זה קבוצה של כהנים, בדרך כלל משפחה של כהנים, של משפחה מורחבת כמובן, של דורות, שראש המשפחה הוא למעשה היה ראש, הוא על שמו קראו את המשמר, כמו יו יריב, יו ידע, היו שמות של משמרות, שהם היו קבוצה, שהיו באים לבית המקדש שבוע שלם, משבת עד שבת, ועושים את כל העבודה בבית המקדש. עכשיו, גם בתוך אותה משמר, מתוך ה-24 משמרות, בתוך אותה משמר היו מחלקים אותם גם כן לשישה בתי אב. יום ראשון, בית אב אחד. יום שני, בית אב שני. ככה על כל השבוע עד יום שישי. בשבת לא היו מחלקים לבתי אב, אלא זה היה מכל המשמר היו באים לעבוד. עכשיו, מה קורה בבית המקדש? נאמר, יום אחד, הרבה אנשים באו לבית המקדש ותרמו כסף לקופות של הנדבה. אז אם הייתה רק קופה אחת, אז באותו יום הכהנים שעבדו היו מקבלים הרבה אורות, עם עין כמובן, כן? אורות בשביל לעשות עם זה, כל מיני דברים טובים היו יכולים, פעם עם אורות היו עושים הרבה, גם היום כריכות לספרים, ארנקים, נעליים, אור זה דבר מאוד שימושי שאפשר הרבה לייצר ממנו, וזה יכול לגרום להכנסה ממש מכובדת. אז כהנים שנפל להם יום כזה, שבא הרבה תרומות לנדבה, יכולים לנקר את העיניים של הבית אב השני, למה לכם יש כל כך הרבה אור, כל כך הרבה קורבנות ולנו אין? אז לכן תקנו שמחלקים את כל הקופות, את כל הנדבה לשישה קופות, ומחלקים את זה, כל בית אב מקבל בדיוק אותו דבר כמו הבית אב השני. כי קורבנות שמגיעים בצורה שוטפת לבית המקדש, אף פעם לא הולך לבדוק אחד אחרי השני, לראות אתה קיבלת ככה וכך קורבנות, והמשמר והבית אב של אתמול קיבל פחות. כי זה מבינים שזה המזל, אבל כשזה קופה, זה פחות היה מתקבל על הלב של הכהנים. לכן בשביל לעשות ביניהם שלום, הם מחלקים את זה לשישה קופות. כדי שיש שלום זה עם זה. זה הסבר אחד. הסבר שני, רבי יוחנן אמר, מתוך שהנדבה מרובה, זה פשוט עם ישראל, עם קודש, הביאו כל כך הרבה כסף לנדבה, שלא היה מספיק פשוט, היו צריכים שישה קופות. עכשיו, למה באמת? אז הוא מסביר, מתוך שהנדבה הייתה מרובה, תקנו להם שופרות מרובים כדי שלא יתאפשו המעות. זה מאוד מעניין. היה הרבה מאוד כסף של נדבות. שהביאו, הכניסו בתוך, אם היה רק קופה אחת, היום הכניסים את הכל בתוך קופה אחת. עכשיו, מה קורה? רוצים להוציא כסף לקיץ המזבח, אז מאיפה יוציאו? תמיד יוציאו את הכסף הכי זמין, שנמצא ממש למעלה כל הזמן. ואז הכסף שנמצא למטה, לאט לאט יתאפש. יחליד אולי. לכן תקנו שיש שישה קופות, כדי שתמיד ירוקנו את הקופות. כנראה סיימו לרוקן קופה אחת, ישתמשו קופה אחרת וכדומה, ככה המעות שם לא יתאפשו. וזהירי אמר, הסבר שלישי, לפי דעתו, היו צריכים את קופות הנדבה האלה בשביל שאדם מתנדב להביא למשל פר לבית המקדש. אז הרי יש הלכה למשה מסיני שכשאדם מתנדב להביא פר, הוא צריך להוציא על הפר הזה 100 מנה ביחד עם הנסחים. אז בן אדם היה יכול להתנדב להביא פר לבית המקדש בשביל קורבן עולה, הוא לא היה חייב לקנות פר בעצמו, הוא היה לוקח את ה-100 מנה, 100 דינרים. 100 דינרים, שם אותם בתוך הקופה, וכבר בזו היה יוצא ידי חובה. הכהנים היו באים, לוקחים את הכסף, וקונים עם זה פר בשבילו, ומקריבים על המזבח. אז היה קופה מיוחדת על כל שם של בהמה, שבאה לקורבן נדבה, לעולה, שאדם יכול להתנדב, כדי שישים את הכסף של התרומה בתוך הקופה הזאת. למשל, כן, זהירי אמר כנגד פר, שזה צריך להביא 100 דינרים. ועגל, זה 20 דינרים. ככה כל אחד מה... קורבנות, הסכום מסוים שהקציבו לו הלכה למשה מסיני, כמה שצריך להוציא בשביל לקנות אותו, היו לוקחים קופה מיוחדת ושמים. אז קופה אחת זה פר, והגל, איל, וכבס, גדי וסעיר. אז זה שישה סוגי בהמות, היו צריכים שישה קופות. ורבי הידה אמר, קטן והביא גדול לא יצא. זה שצריכים שישה קופות ולא מספיק שלושה קופות, זה לא לפי דעת חכמים. כי לפי חכמים היה מספיק שלושה קופות, כי לפי דעתם, אם אדם נאמר התנדב עגל, והוא שם את זה בקופה של שור, שזה עגל גדול, אז ודאי שהוא יצא, אם יקנו בזה בסוף שור, אז הוא יצא ודאי, כי אדם מתנדב להביא עגל והביא שור, יצא, ולפי רבי לא, אדם מתנדב להביא עגל, הוא חייב להביא עגל, לא שור. לכן חייבים קופה מיוחדת גם לקטנים, עם הגדולים, כדי שכל אחד, מה שהוא יתנדב, ישים בקופה שמתאימה לנדבה שלו. הסבר נוסף, וברפדה אמר, למה היו צריכים? שישה קופות. אז ככה, לפי דעתו זה מדובר על אדם ש פריש כבר קורבן, קורבן חובה אפילו, והקורבן נאבד, הפרישו קורבן אחר, מצאו את הקורבן שנאבד אחר כך. מה עושים עם הקורבן שנמצא עכשיו, אחרי שכבר התקפרו בקורבן השני? אז זה נקרא מותר. אז מותר הקורבן הזה. תכף נראה דוגמאות של כל מיני קורבנות. המותר הזה, לא יכול, אי אפשר להקריב אותו בתור מה, שהיו מחויבים להביא אותו, כי כבר התקפרו. אז מה שהיו עושים, היו מביאים את אותו קורבן, מחכים שיהיה בו מום, שולחים אותו לראות, ככה, עם כל הצון, עם כל הבקר, ועד שבין בהמות בסופו של דבר קורה מום, ואז כשיש לבהמה מום אפשר לפדות אותה, כי קורבן שאין בו מום אי אפשר לפדות אותו, דיינו לקחת כסף ולהגיד שהקדושה של הקורבן יעבור בכסף, כי קדושת הגוף הקורבן, אין דבר כזה שקדושת גוף פודים בכסף, אחרי שנהיה בו מום אפשר כבר לפדות אותו. הכסף הזה משתמשים איתו בתור, זה נקרא מותר של הקורבן, משתמשים איתו בתור קיץ המזבח, כמו שהזכרנו, בשביל נדבת ציבור. אז הגמרא מביאה פה דוגמאות שברפדה אמר שכנגד כל דוגמה היו צריכים קופה מיוחדת. כנגד הפרים, יש פר העלם דבר של ציבור. ברגע שהסנהדרין קיבלו שאלה על חלב לדוגמה, או אחד מסוגי האיסורים שחייבים עליהם קרת במזיד וחטאת בשוגג, דוגמה חלב, על שומן מסוים, מסתפקו אם זה נקרא חלב או שזה נקרא שומן. אם זה חלב זה אסור באכילה, אם זה שומן זה מותר באכילה, ישבו ובטעות הם פסקו שזה מותר באכילה, והציבור שמעו שמותר, אז השתמשו בחלב הזה. בסופו של דבר התברר שזה היה טעות, אז קודם כל מהר מפרסמים שזה מעתה עכשיו אסור, אבל הציבור שמע לבית הדין, אז האחריות של בית הדין לתקן את העניין. עכשיו, מי שנתן את התורה, הוא גם נתן פתרון לטעויות. הוא נתן את האפשרות שברגע שיש טעות, תקנים את הטעות. אז יש קורבן מיוחד לטעויות שהסנהדרין טעו. זה פער אלם דבר של ציבור. עכשיו, הפער הזה, אם הוא נאבד, נותנים לו לראות, נהיה בו מום, פודים אותו, את הכסף הזה שמים בקופה מיוחדת בשביל נדבת הציבור. אז קונים עם זה לקיץ המזבח. והאלים, פה מדובר על שתי קורבנות אשם שמביאים מהם כבש גדול, שהוא כבר איל. איזה שתי קורבנות אשם מביאים איל? אז זה אשם גזלות. כשאדם נאמר, אחד מגיע אליו, תובע אותו, אתה חייב לי כסף. אז הוא אומר לו, לא, תשבע, והוא נשבע לשקר. אחר כך הוא יודע שהוא נשבע לשקר, הוא צריך להביא אשם גזלות. אז אם הוא הפריש אשם ונאבד לו, הפריש אחר, אז, ונמצא הראשון, אחרי שהתכפר בשני, אז המותר הולך לקופה שנייה של אלים. אפשרות שנייה של אשם, זה אשם מעילות. אדם נהנה שווה פרוטה מהקדש בשוגג, אז הוא מביא, אשם מעילות. גם כן, צריך להביא אשם. נאבד לו, הביא אחר, נמצא. כדור רעיון, אז את הכסף פשוט בסופו של דבר נותנים באותה קופה של אלים. אחר כך יש קופה שלישית והכבשים. זה בשביל אותם קורבנות אשם שאי אפשר להביא מאלים גדולים בני בשנתם השנייה, אלא בשנה הראשונה שלהם. שזה אשם נזיר, זה הכוונה נזיר שנטמא באמצע ימי נזירות. הרי אדם שמקבל על עצמו להיות נזיר בתקופת הנזירות שלו, אחד מהדברים זה שאסור לו להתאמה למתים, והוא נטמא. אז זה פשוט מפיל את כל ימי הנזירות שהוא ספר עד עכשיו, וכשהוא נטהר הוא צריך להביא אשם נזיר. הוא הביא אשם, נאבד אותו, האמת כל הקורבנות כאן זה למעשה את אותו מציאות. הוא הפריש, נאבד, הפריש אחר, נמצא הראשון, הכסף, מחכים שיהיה בו מום, פודים אותו ואת הכסף שמים בקופה המיוחדת לקנות עם זה קורבנות נדבה. ומקרה נוסף שאפשר להביא כבשים, זה באשם מצורה. ביום תארתו הוא מביא גם כן אשם, אז גם מותר של האשם הזה הולך לקופה של כבשים. והסעירים, זה חטאת מוסף של הרגלים, שפרישו קורבן חטאת מוסף של הרגלים, וזה נאבד, מותר שלהם הולך לקופת הסעירים. אחר כך יש והמותרות, פה מדובר על בנאדם שפריש כסף, לקנות עם הכסף הזה קורבן מסוים, ונשאר לו עודף. אז העודף הזה הוא שם בקופה מיוחדת של מותרות. הקופה השישית והמאה, מה הפירוש? מסביר רש"י, קולבון. שכל יחיד מביא מחצית השקל בהכרעה בחודש אדר. אדם, כל חודש אדר היו מכריזים בכל עם ישראל שצריך לבוא לבית המקדש, לא צריך לבוא דווקא לבית המקדש, צריך להביא מחצית השקל בשביל ההוצאות של הקורבנות בבית המקדש, כדי שהקורבנות שקונים, קורבנות ציבור כמו קורבן תמיד, קורבן מוסף, יגיע מכסף של כל עם ישראל יחד. אז כולם התנדבו מחצית השקל. עכשיו, הכסף בזמנם, המטבע, היה באמת בערך כמה שהוא היה שווה. אם זה נאמר שקל, הוא היה שווה באמת שקל. זה היה מתכת בשווי של שקל. ואם זה מחצית השקל, זה היה מתכת בשווי של מחצית השקל. אז ברגע שבן אדם בא לתת מחצית השקל לבית המקדש, הוא רוצה להיות בצורה ודאית לדעת שבאמת הוא מביא מחצית השקל. אבל המטבעות מהטבע שלהם שהן נשחקות, לפעמים אולי לא בדיוק זה המידה המדויקת, לכן היו מביאים עוד, איך שהוא קורא לזה פה, עוד קולבון, הגמרא קוראת לזה עוד מאה, בשביל הכרח, כדי שזה יהיה בטוח מחצית השקל מה שהוא הביא. עכשיו, מה קורה אם שניים מביאים יחד מחצית השקל, שקל אחד שלם? אז באותו זמן, אם נתנו בין שניהם שקל שלם, הם נותנים רק קולבון אחד, מאה קטנה מפני הכרעה, והם לא מביאים שניים. אבל מה, בית המקדש יפסיד כי הם הביאו ביחד? לא. אז שעכשיו לא נתנו בשני מלא אחרי האחד, ואילו הביאו כמשפטם, היו שם שתי הכרעות, לפיכך נותנים עוד קולבון, וזה המאה הנוספת שאותה הם שמים בקופה השישית של הנדבה. אז אם כן, יש לנו עד עכשיו ארבע הסברים למה היו צריכים שישה קופות בעזרה של בית המקדש. שואלת הגמרא, למה צריכים באמת ארבע הסברים? כולו כחזקיה, למה לא כולם אמרו כמו דעתו של חזקיה? הוא הרי שוחר שלום, תרתי משמע. הוא הרי מדבר על העניין של שיש שלום בין הכהנים. ברגע שיש לנו קופה אחת, יכול להיות שהכהנים יגידו, למה אתם מהבית אב של אתמול קיבלתם כל כך הרבה כסף מהיום שלכם, ואנחנו היום מקבלים פחות. אז לכן חילקו את כל הכסף של כל מה שהגיע בנדבה לשישה קופות, כדי שיהיה שלום בין הבתי אב של אותו שבוע. אז למה באמת כולם אמרו כמו דעתו של חזקיה? התשובה היא, לאינצוי לא חיישינן דכל חד וחד היום מכעביד. לא חושבים שיהיה מריבות, כיוון שכל אחד ואחד עשה את העבודה של אותו יום. הרבנו גרשו מסביר, שמכיוון שהם היו עושים כל יום את העבודה של אותו יום, הם גם כן היו מרוקנים כל יום את הקופה, כל מה שהכניסו באותו יום. אז זה היה חלק מהמכלול של אותו היום. אין חשש של הבית אב של מחר, או של מחרותיים, יהיה להם איזשהו קטטה על זה שביום אחד קודם עשו יותר, כי זה חלק מהעבודה, זה יסתיים כשיסתיים היום. למה לא כולם אמרו כרבי יוחנן, שהוא סובר שחוששים שאם יהיה קופה עם המון מטבעות, אז ייקחו כל פעם רק את המטבעות שנמצאים ליד הפתח של הקופה, ואז המטבעות היותר פנימיות יתאפשו. התשובה היא, לאיפוש לא חיישינן, לאיפוש שלא חיישינן, לא חוששים שיתאפשו המאות, אין כזה חשש. כזעירי, למה הם לא אמרו כולם כמו דעתו של זעירי, שהוא סובר שצריכים שישה קופות בשביל שאדם יתנדב להביא קורבן מסוים לעולה, אז איזה סוג קורבן התנדבת? שור, שים את זה בקופה של השור, 100 דינרים. כבש, שים כך וכך, בקופה של הכבש. למה הם לא אומרים שזו הסיבה של השישה קופות? התשובה היא, כי יחידה לא מוקמי. הם לא רוצים להוקים את כל המשנה של השישה קופות, כמו דעת יחיד, כמו דעת רבי. כי לפי דעת חכמים, היה מספיק שיש שלושה קופות. למה? כי יש פה בעצם שלושה סוגי בהמות. רק שור, איל וסעיר, עז. אז למעשה, זה לא משנה אם הוא יתנדב להביא עגל, או שהוא התכוון להביא שור, לפי דעת רבנן הוא שם את הכסף באותה קופה, כי זה לא משנה אם אדם התנדב עגל, הוא יכול גם להביא שור, כי זה יותר גדול, אדם התנדב קטן, להביא גדול זה טוב. רק לפי דעת רבי, שאדם שהתנדב להביא עגל, הוא חייב להביא רק עגל, אז הוא חייב להביא שישה קופות גם בשביל הבהמות כשהם קטנים, וגם בשביל הבהמות כשהם גדולים. מה שבן אדם מתנדב, זה בדיוק מה שיצטרכו להביא בשבילו. אבל להוקים את כל המשנה כמו דעת רבי, שהוא דעת יחיד, לא רצו שאר החכמים, לכן הם הביאו הסבר נוסף. ולמה לא כולם אמרו כבר פדה, שהוא הסביר לגבי מותרות של קורבן פרי למדבר של ציבור, יש קופה מיוחדת, אילים, קופה מיוחדת, כל המותרות, למה הם לא אמרו כמו דעתו של בר פדה? יש להם שתי הערות על דבריו. הערה ראשונה, מותרות, שזה בעצם הקופה החמישית, וכי ארבע הקופות הקודמות, פרים, אילים, כבשים וסעירים, זה לא מותרות? זה גם כן מותרות של הפרים והאילים והכבשים והסעירים. כול הונה ממותרות. והסבר נוסף למה הם לא קיבלו, כי מה הקופה השישית? מעה. אותה מעה של מחצית השקל שהוסיפו כשהביאו שתיים יחד, שתי שקל שלם, שמו מעה אחת, אז עכשיו הוסיפים עוד מעה אחת, אז את זה הם לא הסכימו לקבל שצריכים בשביל זה קופה מיוחדת. מכיוון שמעה נמי לשקלים מאזלה, את כל הכסף שהוסיפו בשביל לצורך מחצית השקל, שמו בקופה של המחצית השקל, לא צריכים בשביל זה קופה נפרדת. גם את אותה מעה שהוסיפו שתי שותפים שהביאו יחד. מאיפה אנחנו באמת יודעים שאת המאה היו שמים בקופה של מחצית השקל? דתניה, הגמרא מביאה ברייתא, להיכן כל בון זה הולך? לשקלים, דברי רבי מאיר. עכשיו סתם משנה, זה רבי מאיר. אז המשנה שלנו בטח הולכת לפי דעת רבי מאיר, שסוברת שאת המאה כסף שמו בקופה של השקלים, אז לא היו צריכים בשביל זה קופה של מאה. יש דעה שחולקת על זה באמת, זה דעתו של רבי אלעזר, שהוא אומר שזה היה הולך באמת לקופה של נדבה. אז יש לפי דעתו של ברפדה הסבר למה הוא אומר שהיה קופה מיוחדת, כי זה לפי דעתו של רבי אלעזר, באמת הייתה קופה בנדבה שהייתה מיונת למחצית השקל. שמואל אמר, הסבר חמישי, למה צריכים שישה קופות נפרדות בשביל נדבה? אומר פשוט מאוד, כל קורבן יש לו את הכללים המיוחדים שלו, לכן אי אפשר להרבב את כל הכסף של כל הקורבנות בקופה אחת. צריכים קופה מיוחדת כנגד מותר חטאת. מותר אשם, סתם אשם זה אשם גזלות, אשם מעילות, ומותר אשם נזיר, ועוד קופה ומותר אשם מצורה. שלושה קופות רק לאשם. למה צריכים שלושה קופות לקורבן אשם? הסביר רש"י דיבור המתחיל כנגד בשורה הרביעית בהסבר. אשם גזלות ומעילות לא מערב מותר דידי בעדי חטאת. זאת אומרת, אי אפשר לערב קורבן חטאת עם אשם. זה שתי קורבנות שונים. עכשיו, קורבנות אשם בעצמם, למה הם צריכים שלושה קופות אחרות? אז מסביר רש"י בטוב טעם. והאשם נזיר ומצורע, לא מערב בעדי אשם סתם, שזה הכוונה אשם גזלות ומעילות. אי אפשר לערב אותם באותה קופה, כי יש להם כללים שונים. במה הם שונים? דזה בין שתי שנים. אשם גזלות ומעילות מגיע בשנתו השנייה. והילו בני שנה. אז הם צריכים להביא כל אחד בקופה נפרדת כדי שידעו בין איזה גיל לקנות את הקורבן. כל קופה יש גיל אחר. עכשיו, למה בשביל אשם נזיר ואשם מצורע לא יכולים לשים אותם בקופה אחת? כי גם ביניהם יש הבדל. מסביר רש"י. ואשם מצורע לא מערב בעדי אשם נזיר. למה הם לא מתערבבים יחד? אז מסביר שלושה הבדלים ביניהם. דאשם נזיר בא להכשירו לנזירות טהרה. שהוא יוכל להתחיל למנות ימי נזירות מחדש אחרי שהוא נטמע בנזירות טומאה. לכן מביא הרי קורבן אשם, אשם נזיר טמא. דבר שני, ואין נותנים מדמו לבעונות. הרי מהדם של הקורבן אשם נזיר לא שמים על הבוען יד, בוען רגל של הנזיר. זה מדובר רק במצורע. ודבר שלישי, ואין טעונים ביחד איתו להביא נסחים של יין. לעומת זאת, ואשם מצורע, נותנים מדמו לבעונות וטעו נסחים, הוא בא להתירו במחנה. אז אם כן, אז לכן אנחנו אומרים שצריכים להביא כל אחד מהם בקופה נפרדת. עכשיו, מה שאר הקופות? למה הם צריכים קופות נפרדות לשאר הקורבנות? ממשיך שמואל ומסביר, ומותר מנחת חוטא, כיוון שמנחת חוטא נקראת חטאת, תורה קוראת לזה חטאת, אז לכן המותר, המנחה הזאת הולך לנדבה ציבור, לא כמו שאר מנחות. וגם הוא מותר עשירית העיפה של כהן גדול, כי גם לזה התורה קוראת שזה בעל של חטאת. טוב, אז אם כן, בשביל זה צריכים שישה קופות. זה הסבר חמישי של שמואל. הסבר שישי, למה צריכים שישה קופות? רבי יושעיה אמר, כנגד מותר חטאת, ומותר אשם, ומותר אשם נזיר, ומותר אשם מצורע, עד לפה זה היה בדיוק כמו שמואל, הוא מוסיף משהו שונה משמואל, ומותר כינין, העודף של ה... שאדם צריך להביא כן, זוג עופות, בשביל לסיים את הטהרה שלו, זה נקרא מחוסר כיפורים, צריך להביא עולה וחטאת מעופות, אם זה זב, זבה, יולדת וכדומה, את הכסף הזה היו שמים בקופה נפרדת, ולא מותר עשירית העיפה של כהן גדול, כמו שאמר שמואל, זה בעצם ההבדל בין שמואל לרבי יושעיה. זה למעשה העניין של הקופה הזאת שהיה בשביל מותר כנין, והמותר מנחת חוטא גם, כמו שאמר שמואל, הקופה השישית. עכשיו, למה באמת יש הבדל בין שמואל ובין רבי יושעיה? האם יש קופה מיוחדת לעשירית היפה של כהן גדול או לקינים? למה כל אחד חולק על השני? מסבירה הגמרא. ושמואל, שהוא סובר שהמנחה הנוספת הייתה מנחת חביתין, דהיינו עשירית היפה של כהן גדול, מה איתם לא אמר כרבי יושעיה שזה היה בשביל מותר קינין? מסבירה הגמרא, קינין, תעני לי רישה. הרי יש, אנחנו מדברים על 6 קופות של נדבה, אבל לא לשכוח שהיו 13 קופות בבית המקדש. אחת מהשבעה קופות היה קופה של קינים, בדיוק בשביל המטרה הזאת. אדם שצריך להביא זוג עופות בשביל לסיים את התארה שלו, חטאת עולה, אז הוא היה מביא קופה מיוחדת שנקראת קינים בשבעה קופות הראשונות. לא צריכים להגיע לשישה קופות האחרונות של הנדבה בשביל קינים. אז מה באמת ההסבר של רבי יושעיה? אומרת הגמרא, ורבי יושעיה, תעני ולא תעני קינין, וכי לפי דעת רבי יושעיה, הוא לומד 13 קופות, והוא לא לומד מבין ה-13 גם קופה של קינין. אז למה באמת הוא מביא את זה גם בתוך הקופה של הנדבה, שאחד מהם היה למותר קינין? ותנא רבי יושעיה, ותנא קינין, רבי יושעיה הביא ברייתא של 13 קופות, והוא כותב שם גם קופה אחת מהשבעה שהיא לקינין. אז למה צריכים בשישה של הנדבה גם כן מותר קינין? מתרץ את הגמרא. חד, בהתחלה מדברים לקינין, שאדם מתנדב להביא, מתנדב, לא, אדם חייב, חייב להביא זוג עופות בשביל סיום התארה שלו, הוא שם את זה, אם הוא לא רוצה לקנות לבד את העופות, הוא שם את הכסף בקופה מיוחדת בבית המקדש, והכהנים כבר דואגים להוציא את כל הכסף של כל אלה שרוצים לסיים את התארה שלהם, ולטפל להם בקורבנות. אבל זה קופה אחת. וחד, מה שכתוב בסעיפה, זה למותר קינין. אדם כבר לבד טיפל בקינים שהוא צריך להביא קורבנות מכן של עופות, כאן ציפור, הביא שתי עופות, עולה וחטאת, רק הוא הפריש סכום של כסף, נשאר לו מותר קינין, את זה הוא שם בקופה של הנדבה לנדבת ציבור. אומרת הגמרא, ורבי יושעיה מיתמה לא אמר כשמואל, למה רבי יושעיה אומר שיש קופה לקינים והוא לא אומר כמו שמואל, שזה בשביל מנחת חביתין, מותר מנחת חביתין? אומרת הגמרא, סבר לה כמאן דאמר, מותר של עשירית היפה של כהן גדול, ירכב כסף, סלמי בים המלח שלך לאיבוד, אבל לא על איזה קופה בין הקופות של הנדבה. נתניה, מותר מנחת נדבה, מותר מנחה ירכב. את הגמרא, מייקה אמר, מה זה? מסבירה הגמרא. אמר רב חסדא אחי כאמר, מותר מנחת חוטא, הולך לנדבה. כמו שראינו, זה הקופה השישית בין הנדבות. מותר עשירית היפה של כהן גדול ירכב. אז זה לפי הדעה שסוברת, שלא היה קופה מיוחדת למותר עשירית היפה של כהן גדול, כי זה הולך הרי לאיבוד. רבא אמר, הסבר אחר, מה הכוונה של הברייתא? אפילו מותר עשירית היפה של כהן גדול נמי נדבה, אלא מותר לחמי תודה, זה ירכב מכיוון שהוא לא נקרא בכלל חטאת, אז באמת לא הולך לנדבה. אומרת הגמרא, בפלוגתא, למעשה האם מותר מנחת חביתין ירכב או שילך לנדבה, יש בזה מחלוקת. מותר עשירית היפה של כהן גדול, רבי יוחנן אמר נדבה, רבי אלעזר אמר ירכב. שואלת הגמרא, ירכב? מיטיבי, מותר שקלים. אדם הפריש סכום של כסף, לקח כמות של מטבעות, הפריש את זה בשביל מחצית השקל. ודאי, קורה שיש פה יותר ממה שצריך בשביל מחצית השקל. מה עושים ממה שנשאר? חולין, כי הוא לא התכוון בכלל לתרום את זה. ומותר עשירית היפה, עשירית היפה, לכאורה מנחת חביתין, כן? בוא נראה מה על זה אומרת הברייתא. המשנה, הוא מותר עשירית היפה, הוא מותר קיני זווין וקיני זוות וקיני יולדות, שזה כל מיני תומעות שצריכים תארה, מביאים כן של חטאת ועולה של עופות בשביל סיום התארה, וחטאות והאשמות מותריהן נדבה. ובין הרשימה פה ראינו את עשירית היפה, זה לא של המנחת חביתין של הכהן גדול, אז רואים שזה הולך לנדבה, איך אמרת שזה ירקבו, שזה הולך לאיבוד? מה אליו, כשכתוב עשירית היפה, וחיזלו הכוונה מותר עשירית היפה של כהן גדול? ואתה רואה שזה הולך, לאן? לאיבוד, לנדבה. אז איך אתה אומר שזה יירכב? איך הדעה השנייה סוברת שזה יירכב? אומרת הגמרא, לא. מה שכתוב פה, עשירית היפה, זה מותר מנחת חוטא, זה גם כן מגיע מעשירית היפה. זה באמת הולך לנדבה, כי זה נקרא חטאת. אמר רב נחמן בר רב יצחק מסתר וכמאן דאמר מותר עשירית היפה של כהן גדול, ירכב, ילך לאיבוד. כדתניא, הפסוק אומר לגבי מנחת חוטא. לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. מה זה המילה היא? אמר רבי יהודה, היא קרויה חטאת, מנחת חוטא. ואין אחרת קרויה חטאת. מי לא נקראת חטאת? לימד על הסירית היפה של כהן גדול שאינה קרויה חטאת, וטעונה כן לבונה, לא כמו חטאת שהיא לא טעונה לבונה, אבל מזה שהיא טעונה לבונה, אבל הוא מדינה קרויה חטאת, מותרה ירקב. הרי כל הקורבנות שמותרם לנדבה, זה אותם קורבנות שנקראים חטאת. אבל אם אתה אומר שמנחת חביצין של כהן גדול לא נקראת חטאת, אז ברור שמותרה לא ילך לנדבה, אלא ירקב. אומרת המשנה, אדם שהתנדב ואמר שור זה עולה, ונסתאב, נהיה בו מום, אז פדו אותו. עכשיו יש כסף של הקורבן של השור. אז אם רצה, יביא בדמיו שניים. לכאורה אמרנו שאדם מתנדב להביא קטן, אדם מתנדב להביא קטן, הוא לא יכול להביא גדול, הוא צריך להביא קטן, לפי דעה אחת בכל אופן. פה לכאורה היה לו שור אחד, עכשיו הוא מביא שניים. אז הגמרא תבאר למה באמת פה זה מותר. שני שברים אלו עולה ונסתאבו. מה קרה אם אדם הפריש שני שברים לעולה, בסוף נהיה בהמום ופדו אותם? אז רצה יביא בדמיין אחד, ורבי אוסר לך תחילה להביא אחד. בדיעבד אבל זה יהיה מותר. למה? מכיוון שאיזה לשון הוא אמר? הוא אומר שור זה, או שני שברים אלו, הוא התנדב דווקא עליהם. ברגע שקרה בהמום אין לו אחריות להביא קורבנות אחרים. אז זה כמו התנדבות חדשה, לכן בדיעבד יהיה מותר להביא אפילו בשונה ממה שהוא התנדב בהתחלה, כי בכלל הוא לא מחויב מעיקר הדין. זה כמו נדבה חדשה. כי הרי על מה הוא היה מחויב? על השור עצמו. עכשיו השור נהיה במום, אז הוא למעשה יכול להגיד, שמה, אני לא יכול להביא, אז אני לא מביא. בכל זאת הוא רוצה להביא אחר, אז הוא יכול להביא גם שונה ממה שהוא התנדב, אפילו לפי דעת רבי, שסובר שצריך להביא בדיוק כמו שהוא התנדב, אם זה קטן או גדול. איל זה עולה. על איל, הוא התנדב להביא את האיל הזה לעולה, ונסתאב, הוא פדה אותו, אז אם רצה, יביא עכשיו בדמיו כבש, שהוא קטן. אם אדם מתנדב להביא כבש, זה עולה ונסתאב, אם רצה, יביא בדמיו איל, שזה יותר גדול, וגם כאן רבי אוסר לך תחילה. אומרת הגמרא, אמרנו שאם אדם הביא שור, אמר שור זה לעולה, קרא בו מום, פדה אותו, אז הוא יכול להביא בדמיו שני שברים. שואלת הגמרא, והאמרת רישא, הרי אמרנו, לפי דעתו, אמרנו הרי את הדין, שאם אדם אומר שור במנה, הוא רוצה להביא שור במאה זוז, והביא שני שברים במנה, לא יצא. זאת אומרת, אפילו לפי דעת רבנן, לפי כל הדעות. וכאן אתה רואה שהוא יכול להביא שניים מהכסף של, שהוא פדה את השור הקודם. עונה הגמרא, מדובר כאן שהוא אמר שור זה, ונסתאב שאני. כיוון שהוא אמר, במקרה שלנו, את השור הזה הוא מקריב, את השור הזה הוא נודר שזה יהיה קורבן עולה. עכשיו, מה זה שור זה? נדבה, זאת אומרת, אין לו אחריות על זה. הצליחו להקריב טוב, נהיה בו מום? אז אני פטור, אני מבחינתי דיברתי על השור הזה, אני לא צריך עכשיו לחפש שברים אחרים. אבל בכל זאת, לא, אני כן רוצה להביא קורבן, אני רוצה מאוד. אז אתה רוצה להביא קורבן? אז תביא מה שאתה רוצה, אנחנו לא נגיד לך את זה כן, זה לא. לעומת זאת שם, כשבן אדם מתנדב להביא שור במנה, הוא חייב להביא, זה חלק מהנדר שלו. עד שהוא לא יביא שור אחד, ולא שניים, ולא אחרת משהו נדר, הוא לא יצא לחובת נדרו. הוא חייב, אז אם הוא חייב, הוא צריך להביא ב-100% כמו שצריך. למדנו במשנה שאם אדם אומר שני שברים אלו עולה ונסתאבו נהיה בהם מום, פדה אותם, רצה יביא בדמיין אחד ורבי אוסר. מה הייתה מה? למה שזה יהיה אסור? הרי השתכנענו שמדובר פה בבן אדם שלא חייב כלום. הוא הרי את השור שהוא התחייב נהיה בו מום, עכשיו אם כן הוא לא כל כך חייב. למה לפי רבי באמת אסור להביא שניים? אומרת הגמרא, משום דאב עלי גדול והביא קטן. זאת אומרת, הוא התנדב להביא שני שברים, וזה גדול. עכשיו הוא מביא קטן, הוא מביא רק שור אחד. בכמות זה יותר קטן. אז לכן, לפי דעת רבי, אי אפשר. למה באמת? ואף על גב דנסתאב, וזה הרי נדר הרי זו, והוא צריך להיות פטור, כמו שהסברנו. התשובה היא, לכתחילה לא שרי רבי. לכתחילה להביא אחרת משהו נדר, רבי לא יתיר. כי אנשים לא כל כך בקיאים בהבדל בין זו לעליי, שאין אחריות, יש אחריות, אנשים לא בקיאים בחילוקים, חוששים שבן אדם יביא אחרת מה שהוא נדר, בגלל שהוא אמר הרי זו ואין לו אחריות להביא אחר, אז גם כשכן יש לו אחריות הוא גם ישנה ממה שהוא נדר, לכן רבי לכתחילה אומר שיביא בדיוק כמו שהוא נדר. שואלת הגמרא, ולפלוג נמי ברישה, שרבי יחלוק גם ברישה. מסביר רש"י, ולפלוג נמי ברישה, כשכתוב שור זה עולה, עולה ונסתאב, יביא בדמיו שניים. שיחלוק רבי גם על זה. למה? דעה והיא קטן, שור אחד, והביא גדול, שני שברים. נמי לפלוג ולהם עברי ביוסר, דלושני לי, לרבי, בן קטן והביא גדול, לגדול והביא קטן. אז למה רבי חולק רק בסוף? אומרת הגמרא, רבי הכולה מילת פליג, רבי באמת חולק גם על הרישה. ונתיר להו לרבנן הדמסקי מילתיו, חיכה עד שרבנן סיימו להגיד את דבריהם, את כל שיטתם, והדר מפליג עליו, ורק אחר כך הוא חלק גם על התחילת דבריהם וגם על סוף. אומרת הגמרא, תדע, שרבי חולק גם כשמאנם נדר להביא אחד והביא שניים. מה הראיה? דקטני, המשנה אומרת, איל זה עולה ונסתאב, נהיה בו מום ופדו אותו. אז רצה יביא בדמיו כבש, הכוונה קטן. ואם הוא אמר כבש זה לעולה ונסתאב ופדו אותו, רצה יביא בדמיו איל גדול. ורבי יוסר גם במקרה שהוא נדר קטן והביא גדול. שמע מינה שהוא חולק גם כשהוא נדר להביא קטן והוא מביא גדול במשנה. והיה גמרא ספק, היא באה אלו, ממינה למינה מאי, דם, למשל נדר להביא שור, האם הוא יכול להביא שני אילים או לא? תשמע, שור זה עולה ונסתאב, נהיה בו מום פדו אותו, יש עכשיו כסף, לא יביא בדמיו איל, אבל מביא בדמיו בית אילים. רואים שמותר כן, שור שנפדה ושהיה בו מום, אפשר להביא בכסף שתי אילים, ורבי אוסר. לפי שאין בילה, מסביר רש"י, שצריך להביא מהם שתי מנחות, שתי אלים, בשני כלים נפרדים, ואינו יכול להרבם בכלי אחד. איל כך, לא מחזה כי ההוד נדרו, זה לא נראה כמו הנדר שהוא נדר, להביא שור אחד. דנדר, שור אחד, מידי, דבא מנחתו בכלי אחד. שור, שאת המנחה מביאים בכלי אחד, וכמייטי בשני כלים. הוא עכשיו מביא בשני כלים, כזה שני אלים. עכשיו אומר רש"י, כסל כדעתך, דאי לב משום המנחות לא אכפת לנו קורבנות, תנדר אחד ומייטי טריין. אומר, עולה על דעתנו שלפי דעת רבי, רק על המנחות אכפת לנו שהוא לא יכול עכשיו להביא שני אלים, כי הוא לא יכול להרבב אותם, אבל הקורבנות עצמם איננו בעיה שהוא הביא שני אלים, אפילו שהוא נדר להביא שור אחד. הועילו מכוח כמה עתו, כיוון ששתי האלים באים מכוח השור. אבל מנחות, זה מביא מביתו חדשים. אז בינה, דום ידי נדרו, צריך להביא כמו שהוא נדר בהתחלה. אומרת הגמרא, אבל על כל פנים, שמע מינה רואים מפה שכן מותר, אם אדם נדר להביא שור, והוא הביא שור, בסוף קרה לו מום, הוא יכול להביא עכשיו שני אלים בכסף שהוא פדה את השור. שואלת הגמרא, יחי, אם אתה באמת מקבל את זה, שאדם נדר סוג אחד של קורבן, הוא יכול להביא שניים מסוג אחר, אז מהי עיריה? טרי, למה מביאים דווקא דוגמה שאדם נדר להביא איל, הוא יכול להביא שתיים, אפילו חד נמי, גם נדר להביא, גם אם הוא נדר להביא שתיים, שהוא יכול להביא אחד, גם זה יהיה מותר. מה הראיה? דבי נסתאב לרבנן, לא שני להו בן גדול לקטן. קורבן שקרה בו מום, אין הבדל לחכמים בין קורבן גדול לבין קורבן קטן, לגבי זה שאפשר להביא אחר כך קורבנות אחרים. אם הוא מביא קורבן גדול או שמביא קורבן קטן. זאת אומרת, כשהיה קורבן אחד, וקרה בו מום, ופדו אותו, עכשיו, לפי רבנן אין הבדל אם מביאים עכשיו קורבן גדול, אפילו שקודם היה קטן, או מביאים עכשיו קורבן קטן, למרות שהקורבן המקורי היה גדול. אז אם כן, למה פה אנחנו כן מחלקים? עונה הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבנן. באמת יש פה שתי דעות, מחלוקת עניים מה דעתם של רבנן. רש"י מסביר, דאיקא דסבירא ליה, אפילו בנסתאב אסרי רבנן בגדול והביא קטן לכתחילה. יש דעה שסוברת שאפילו כשקרה מום לקורבן, רבנן אוסרים לכתחילה להביא, אם הקורבן המקורי היה גדול, עכשיו ללכת ולהביא קטן. אבל יש דעה אחרת שאומרת שאין הבדל גם אם הוא נדר גדול עכשיו להביא קטן. למדנו בברייתא שבמקרה שאדם היה לו שור, הוא הקדיש שור, והשור הזה קרה בו מום, ופדו אותו, אז רבי יוסר להביא שתי אלים. רבי יוסר לפי שאין בילה. כי המנחות אי אפשר להרבב ביניהם, זה שתי מנחות שונות. טעם עדיין בילה, אבל אילו יש בילה, אם כן היה אפשר להרבב בין שתי המנחות, שרי, רואים שרבי כן מתיר להביא שני אלים. ואתנן, איל זה עולה ונסתאב, רצה יביא בדמיו כבס. כבס זה עולה ונסתאב, יביא בדמיו איל. ורבי יוסר, אפילו שאפשר כן להרבב את המנחות שלהם. עונה הגמרא, תרי תנאי ועליבא דרבי. מחלוקת תנאים באמת מה דעתו של רבי. למדנו בברייתא, ובתיאורים, עגל והביא פר, שזה יותר גדול, כבס והביא איל, שזה גם יותר גדול, יצא. רואים פה סתמה כמו דעת רבנן, שאדם נדר קטן יכול להביא גדול. אדם שאומר שור זה עולה, וקרא מום לשור, אז אמרנו, אם רצה יביא בדמיו שתיים וכולי. ככה למדנו למעשה במשנה. אומרת הגמרא, אמר רב מנשי, הבר זביד, אמר רב, לא שנו אלא דאמר שור זה עולה. אבל אמר שור זה עליי עולה. אז אם כן הוקבע שהוא צריך להביא רק קורבן אחד, והוא לא יכול להביא שניים. שואלת הגמרא למה? ודילמה, כשהוא אומר עליי, להביאו כאמר, שהוא מקבל על עצמו את אותו שור שהוא נדר בתור, שהוא לא לוקח עליו אחריות, אבל הוא יביא את השור הזה. זאת אומרת, הוא לא מקבל עליו אחריות שאם השור הזה יאבד, הוא יביא אחר. אבל על השור הזה עצמו, הוא מוכן ללכת ולתרוח להביא אותו. אולי זה מה שהוא התכוון להגיד עליי. להביאו כמה, אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, אי התמרח, אי התמר. אמר רב מנשי בר זביד, אמר רב, לא שנו אלא דאמר שור זה עולה. הנה מי אמר שור זה עליי עולה. אז אנחנו אומרים שהוא יכול להביא שניים, אבל אם הוא אמר, אמר שור זה ודמיו עליי עולה, אז הוא קבע להביא מעות של שור אחד ולא שניים. במשניות הקודמות דיברנו על אדם שמקבל על עצמו להביא כבש לדוגמה, אז אמרנו שהוא יכול להביא את המשמעות הכי פשוטה בנדר שלו. המשנה שלנו עוסקת באדם שהקדיש כבש מסוים בעדר, ועל זה דווקא אומרת המשנה, האומר אחד מכבשה יקדש, או ואחד משברה יקדש, והיו לו שניים הגדול שבהם יקדש. החמדת דניאל מסביר שהסיבה במשנה כאן, למה אנחנו באמת אומרים שהוא בטח יתכוון לטוב יותר, כי הוא יקדיש. אדם שמקדיש הוא בדרך כלל מקדיש את המובחר, מבחר נדריכם. ממשיכה המשנה, מה קורה אם היו ביניהם שלושה, אז בינוני שבהם מקדש. למה בדיוק הם בינוני? אז הגמרא תסביר. פירשתי בדיוק איזה מהכבשים, איזה מהשברים, ואני יודע מה שפירשתי, או שאמר לי אבא, ואני יודע מה הוא אמר לי, אז גם כן הגדול שבהם מקדש, כי מן הסתם הוא הקדיש את המובחר יותר. אומרת הגמרא, וזה שאנחנו אומרים שאדם מקדיש בהמה מסוימת, אז בטח את הגדול הוא יקדיש, אלמה, מקדיש בעין יפה מקדיש, מקדיש את הדבר הטוב יותר. אז נשאלת השאלה מההמשך של המשנה, אימא סיפה, בינוני שבהן הקדש, אם יש שלושה בהמות, אז הבינוני מביניהם הקדש. למה? למה שלא תגיד שהטוב יותר? אז מה אם יש שלושה? הרי בעין יפה הוא מקדיש, אלמה מקדיש, בעין רעה מקדיש, הבינוני לא הכי טוב, הוא יהיה מוקדש. אמר שמואל, חוששים אף לבינוני, הטוב ביותר ודאי יהיה מוקדש, אבל החוששים גם לשני, אולי הוא גם כן מוקדש. למה? זה לגבי קטן, עין יפה הוא, לגבי יותר פשוט ממנו, הבינוני נקרא מובחר, אז אולי גם אותו יתכוונו בנדר. אז איך יעביד? איך אפשר באמת להוריד את הקדושה, את הספק קדושה מאמצעי? אמר רבי חייא בר רב, ממתין לו עד שיומם, עד שיהיה בו מום, ומכיל אלי לקדושתי בגדול, ואז הוא יכיל את הקדושה של הבינוני בגדול, ואז רק הגדול יהיה קורבן. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לא שנו ששניהם יהיו קדושים מספק, אלא, גם הבינוני וגם המובחר, אלא דאמר אחד משברה יקדש. אבל אם אמר שור בשברה יקדש, שור בין השברים שלי יהיה יקדש, הכוונה מובחר שביניהם. כי פה אמר עם בית, בשבריי הקדש, הגדול שבהם יהיה הקדש, למה תורה בתוריי כאמר, את השור בין השברים, את השור הכי טוב שיש לי, את זה אני רוצה להקדיש, פה אין ספק על הבינוני בטוח. שואלת הגמרא, הייני, ואמר רבונה בר אחי המשמי דאולה, האומר לחברו, בית בביתי אני מוכר לך, בביתי, לא מביתי, בביתי. מה הוא מכר לו? מראהו עלייה. מה זה עלייה? הקומה העליונה. הקומה הראשונה יותר מובחרת. למה באמת אפשר לתת לו את העלייה? הרי אמרתי לך בית בביתי, התכוונתי את הכי טוב, את הקומה הראשונה בטח. אומרת הגמרא, אליו משום דגריה, וכי לא מדובר פה על קומה העליונה שהיא פחות משובחת מהקומה התחתונה. אומרת הגמרא, לא. מדובר פה מעולה שבבתים. עלייה צריך לתת לו הכוונה מן העלייה, מן המובחר ביותר. אם יש לו כמה דירות, הוא צריך להביא לו את הטוב ביותר, כי הוא אמר לו בבתי. אומרת הגמרא, מי טבעי, קושייה, מברייתא. אדם שאומר שור בשבריי הקדש לעולה. וכן שור של הקדש שנתערב באחרים. אז הגדול שבהם יהיה הקדש, וכולם נחשבים ספק. ולכן ימחרו לצורכי עולות, ודמיהם, הכסף שלהם, הוא יהיה חולין. רואים כשאדם אומר שור בשבריי הקדש, אפילו בשבריי, אז כל השברים הם בכלל הספק, ואנחנו לא אומרים שרק הטוב ביותר הוא מוקדש. אומרת הגמרא, תרגומה, מתי יש ספק? השור של הקדש שנתערב באחרים. עליו באמת כל האחרים הם ספק, אבל כשהוא אומר שור בשבריי, אז רק המובחר ביניהם הוא מוקדש. שואלת הגמרא, והווכן כאמר, זאת אומרת שמדברים על שתיהם, אומרת הגמרא, תרגום הגדול, על זה שהגדול שבהם מקדש, זה נאמר על שתיהם, אבל על זה שכולם בספק, זה נאמר רק על הדין השני. שואלת הגמרא, שאלה נוספת, מי טבעי, אדם אומר בית בביתי, אני מוכר לך ונפל הבית. מראה הוא נפול, אז הוא מראה לו את הבית שנפל, הוא אומר לו זה מה שקנית, למרות שיש לו בית אחר בנוי. עבד בעבדי אני מוכר לך ומת, אותו עבד מראה הוא מת, והוא לא אומר לו, אני צריך להביא את המשובח יותר, אלא מי שמת הוא יכול להראות לו, הנה זה מה שאתה קנית. והמי, למה אנחנו אומרים שתמיד הוא יכול להראות לו על הבית השבור, או על העבד שמת? אולי נגיד, תבדוק, מה יותר מובחר? הוא הרי אמר לו בית בבתי, עבד בעבדי, אז בטח הוא נתן לו את המובחר יותר. אז אם זה שמת הוא המובחר בסדר, אז באמת זה העבד, זה הבית. אבל אם הוא הפחות חשוב, פחות טוב, אולי לא זה מה שנמכר. לך זה, היי דין נפל, איזה נפל, ואיזה אי דין מת, ואם הוא הגדול, באמת הלוקח, זה שייך ללוקח והוא הפסיד. אבל אם הוא הקטן, אז זה לא שייך ללוקח, כי אנחנו אומרים הרי שפה התכוון למכור לו את הטוב יותר. אומרת הגמרא, לוקח כאמרת, אתה מדבר פה על דיני ממונות? דיברתי איתך על הקדש, דיני ממונות זה אחרת לגמרי. שאני לוקח, דיית בעל השטר על התחתונה, כי הרי הם מוצאים מחברו, עליו הראיה. אשתא דעתיד להכי, שכשאנחנו מדברים על דיני ממונות, שטר, אנחנו הולכים על הפחות יותר, מספק אי אפשר להוציא מהמוכר, מבעל החזקה, אז אם כן אפילו תהי מהעלייה דגריה, אפשר להסביר לגבי מה שראינו בעמוד הקודם, מראה לו עלייה, אז הכוונה שהוא מראה לו את הקומה העליונה, כשהוא אמר לו בית בבתי אני מוכר לך, נשאלת השאלה הרי אמרנו מה, עלייה זה פחות מובחר, איך יכול להיות שמראים לו את החלק הפחות מובחר, כשהוא אמר לו בית בבתי אני מוכר לך, זה אמור להיות יותר מובחר, התשובה היא, יד בעל השטר על התחתונה, מכיוון שפה זה מוצאים מחברו עליו הראייה, אז אין פה הוכחה מוחלטת וברורה שהתכוון למכור לו את הבית המובחר יותר, אז לכן הוא יכול להגיד לו, אני התכוונתי לקומה העליונה, ואפילו שהיא פחות מעולה מבין הבתים, כמו שאנחנו אומרים, שיד בעל השטר על התחתונה, מכיוון שמוצאים מחברו עליו הראייה. עד כאן השיעור על דף קוף ח'.